Now, that can be just held a few years. Mariano, come up to the panino. Wait a minute. Bambi Rebbe, the matter. He didn't have a rock of the mashkin. We'll see in the chutz maru. זאת אומרת שזה שהוציא לא עשה שום אק של עקיבה, מישהו אחר הטעין אותו על גבו, אוכל ומשקין, והוציא אותם לרשות רבים. מה הוא, להכיר את גופו ככיר את חלס עם כל מדומי, אם חייב, או דיום או לא. אומר לי חייב, ואינו דומה לידו. אז מיד רש"י מסביר שהשאלה הייתה מה שכתוב במשנה. המשנה אומרת שאם ידו פשוטה בפנים וגופו לחוץ ונתן בעל הבית בתוכה, שהמשנה אומרת שעל זה הוא פטור, אז למה יש הבדל בין המקרה של המשנה לבין מה שכתוב אצלנו? אז הגמרא מבחינה והיא אומרת שהדברים לא דומים. למה? מה הייתה אימה? גופו נייך, ידו נייך. קודם כל, המערם במקום מסביר שהגמרא כנראה, היה פשוט הגמרא, שדבר שהוא על גופו של אדם נחשב כמונח. אם כן, אדם שעוקר או הניח פגע באדם אחר, אין שום ספק שעל זה לחייב. כך כתוב בעצם במשנה. אז מה הספק פה? אז מסביר המערם שכל הספק, האם אדם חייב על עקירת גופו. שפה יש משהו חדש, ראינו אלמנט חדש של עקירת גופו, האם עקירת גופו נחשבת כעקירת חפץ או לא. ואני מביא את זה מכלל שראיתי שהמקירגל פה, כך ציינתי במראה המקומות, שהמקירגל מסביר את הספק של הגמרא, שהספק הוא מכיוון שאינו עוקר את החפץ במקומו. למדנו קודם, נאחדת מבית, ודייקנו כבר את הדיוק הזה כמה פעמים. הגמרא אומרת, כבר למדת בבית מבית, בתיים ומאי, כבר עקיר את חפץ ממקומו, תנא הוצא קורא לה. שהדבר החשוב יותר, לעקור את החפץ ממקומו. התייחסנו לזה הרבה זמן. אז בקירגל כנראה הבין את השאלה של הגמרא, מכיוון שפה אינו עוקר החפץ במקומו. החפץ בעצם נשאר במקומו הראשון. וגם כן, אותו דבר לגבי הנחת הגוף, יכול להיות שאין פה הנחה לחייב אותו, מכיוון שגם כן, כמו שבעקירה יש צורך לעקירת החפץ במקומו, אותו דבר לגבי הנחה. למה צריך להניח את זה במקום אחר? או לא להניח את זה במקום אחר? זה עדיין מונח במקומו על גופו. והגמרא מדייקת קודם, שמתי אדם עובר על הצעה, דווקא אם הוא עוקר את החפץ במקומו. זאת אומרת שכנראה הבינו המערם, וגם כרב קירגר, שאלת הגמרא, שלא מספיק לעקור את החפץ משות ושות. אבל שבדרך כלל, כך אנחנו חושבים, שכדי להתחייב על הוצאה, אדם עוקר חפץ במקום אחד למקום אחר, זה מספיק כבר להתחייב אותו להוצאה. אבל פה הגמרא שואלת, הדיון של הגמרא מסביב לנקודה הזאת, שכנראה עקירת החפץ משות ושות לא מספיק, יש צורך גם כן לעקור את החפץ במקום הראשון. להניח את החפץ במקום אחר, ולעקור את החפץ במקום הראשון. וזו הסיבה שכנראה שרב אלין, בכל הפחות בקושייתו, שהוא שואל, עקיר את חפץ כעקיר את גופו במקום לא דומי, וככה דיוק לשון הגמרא אצלנו גם כן. הגמרא שואל את מהו, עקיר את גופו כעקיר את חפץ ממקום לא דומי, וזה מאוד מדויק, הוא מחייב או דיום או לא. זאת אומרת ש... רגע, אנחנו נגיע לזה בקהל. יש פה כמה מהלכים בראשונים, איך להבין את השאלה, וגם כן הדיבור של הגמרא, אבל אני רק עכשיו עומד עדיין על השאלה של הגמרא, שכנראה שההנחה החשובה ביותר היא שצריכים לקרוא את החפץ במקומו הראשון, וגם כן להניח את זה במקום אחר. אז אם כן, כנראה רב, בקושתו, לכל הפחות, רב הבין, שלא מספיק עקירת גופו, למה? מכיוון שהחפץ לא נקם במקומו. מקום החפץ הוא קריטי, באיזה מקום אחר, זה על האדם, ומשם הוא לא עקה שום דבר, לא עשה שום עקירה. אז זה מה שרב רוצה לשאול את השאלה הזאת, ואני רק צריך להסביר כמה דקות את התירוץ של הגמרא. זאת אומרת, לפי זה, מה אומרת הגמרא למסקנה? אומרת הגמרא, חיה בן אדום על יודו, מה הייתה אימו? גוף עונייך, יודו עונייך. אז יש, דומני, כמה אפשרויות להבין, לא מה שהבנו עכשיו, שאלת הגמרא, יש כמה אפשרויות להבין התשובה של הגמרא. ראינו, מה מונח בביטוי הזה, גוף עונייך, יודו עונייך? אפשרות אחת, שההנחה שהנחנו עד עכשיו היא הנחה לא נכונה. זאת אומרת, הנחנו עכשיו שעל סמך הדיוק בבית מלבד, וגם כן על סמך השאלה, שהגמרא שואלת שמה שקובע פה, מה שמכריע פה, זה עקירת חפץ מקומו. אז מה אומרת הגמרא למסקנה? שההנחה הזאת לא נכונה. אומרת הגמרא, גוף עונאי, זאת אומרת שאין צורך לעקור את החפץ מקומו הראשון כמו שחשבנו, או להניח את החפץ מקום אחר כמו שחשבנו, אלא מספיק לעשות מה? לעשות עקירת החפץ מרשות לשוב. גוף עונאי, זה מה שקובע. ואם גוף עונייך, אז לא אכפת לי שלא אקעת את החפץ במקומו הראשון, הבעלות של החפץ עדיין על גבי, לא משנה. אקעת את החפץ משוב לשוב, ועל זה האדם מתחייב. זה אפשרות אחת. פשוט רק להבין למסקנה של הגמרא. אפשרות נוספת שאפשר ללמוד, שעדיין ההנחה שלנו היא נכונה. שיש צורך לעקור את החפץ במקומו הראשון, ויש צורך להניח את החפץ במקום אחר, כדי להתחייב. אבל החיגוש של רבי, שרבי אומר לרב, איפה מקומו של החפץ? זאת אומרת, פה, לפי השירות השנייה הזאת, הדיון מסביב למיקום החפץ. איפה מקום החפץ? אז עד עכשיו חשבנו איפה מקום החפץ? על גבי, בגב האדם. אז הוא אומר, לא, לא נכון, זה מה שחשבת בקושתך, אבל בעצם ההנחה הזאת לא נכונה. איפה מקום החפץ? לא בגוף האדם, אלא בקרקע. בגלל שכמובן האדם עומד על הקרקע. אז בגלל זה, ברגע שהאדם עוקר גופו, גם כן, מה הוא עושה? בבת אחת, עוקר גם כן החפץ מהקרקע. אז אם כן, אם יש עקירה, עקירת החפץ נוגע בקרקע, אז בעצם מה שהוא עשה, נחשב בפעולה של עקירה. הבנתם אותי? לפי האפשרות הזאת זה שונה מהאפשרות הראשונה. האפשרות הראשונה בעצם יש הווה מינו מסקנה ששונים זה מזה לחלוטין. והווה מינו חשבנו שיש צורך לעקור את החפץ במקומו. ולמסקנה אומרת מה שההנחה הזאת לא נכונה. שצריכים לא לעקור את החפץ במקומו, אלא לעקור את החפץ משוב לשוב. לפי ההנחה, לפי האפשרות השנייה הזאת, האופציה הזאת, מה שאנחנו מדברים פה, זה אחר לגמרי. שעדיין לא דחינו את ההנחה, בגלל שההנחה הזאת מאוד קשה לדחות אותה. יש הרבה רעיות שעקירת החפץ צריכה להיות במקומו הראשון. קודם הגמרא אומרת את זה, וגם כן כך משתמע גם כן אפילו בקושה של הגמרא פה. אבל מה שהגמרא כן אומרת, שאיפה המקום של החפץ לא גוף האדם כמו שחשבנו. המקום של החפץ זה בקרקע. האחרונים פה מדמים את זה שני חפצים שמונחים זה על זה. זה בדיוק המצב אצלנו. מדובר בבן אדם, ועליו החפץ. אז כמו שני חפצים המונחים זה על זה, מה רב יגיד בנושא הזה? רב יגיד, רב גם כי יודע שמספיק, או שזה מועיל, זה שהוא עוקר שני החפצים. למה? בגלל שני החפצים האלו נחשבים כמונחים בקרקע. והמיקום זה לא על גופו של אדם, לא על גבו של אדם, אלא על הקרקע. אז אם כן, לפי זה, מה אומרת הגמרא בתיוצו? ההבה מינה המסקנה שונה ממה שאמרתי קודם. פה ההבה מינה שהגמרא שואלת, והשאלה חשבה הגמרא שמקומו של החפץ זה גוף האדם. שואלת הגמרא, האם עקירת גופו כעקירת חפץ במקומו? אומרת הגמרא, לא נכון מה שחשבנו, שמקומו של החפץ זה גוף האדם, אלא אם מקומו של החפץ בקרקע. האמת היא שאני פשוט רוצה לדרג מדברי רשי, שכך לא מרשי. כמובן רק מילה אחת רומזת לדבר זה. רשי מביא, רשי מפרש, גוף עונך אומר רשי על גבי קרקע. אז כיוון שגוף עונך על גבי קרקע אומר רשי, העובדה הזאת שגופו נח על גבי קרקע, הווה עקירה. כמו שהסברתי עכשיו, המיקום של החפץ, מקומו של החפץ, זה לא גוף האדם, כמו שחשבנו בהתחלה, בקושה, אלא בקרקע. אז כמו שיש מצב של שני חפצים שנוחים זה על זה, אז כאילו שניהם בין הבן אדם וגם כבין החפץ, נוחים לקרקע. רק תן לי להסביר את האפשרות השלישית, ואז תראו את התמונה באופן כללי. יש עוד אפשרות נוספת, שאפשר להסביר פה את הקושה ואת הפירוש של הגמרא. עוד הפעם, אני חושב שרש"י גייס את האפשרות הזאת, שעכשיו הזכרתי, האפשרות האמצעית. האפשרות השלישית, שאפשר ללמוד ככה, עוד הפעם, שאנחנו לא דוחים את ההנחה איפה מקומו של החפץ. קצת קשה להגיד שמקומו של החפץ בקרקע. בגלל שמקומו של החפץ, החפץ נמצא על גבו של הבן אדם. אז בעצם מקומו של החפץ הוא בגוף האדם, לא בקרקע. אז אם כן, איך מועילה עקיבת הגוף? אז אומרת הגמרא, ואנחנו צריכים להתפרש את הגמרא עכשיו בצורה מילולית. פשוטה כמשמעה, כמו שהגמרא מתבטאת, דהיינו, השאלה הייתה עקיבת גופו כעקיבת חפץ במקומו אדומי, הוא מחייב או דום או לא, אז מה המסקנה? חייב. זאת אומרת שאנחנו מקייסים את מצד הראשון של השאלה, שעקיבת גופו כעקיבת חפץ. זאת אומרת, עקיבת הגוף במקומו הראשון, כמו עקיבת החפץ, כמו שהגמרא פה התבטא, פשוטה כמשמעה. זאת אומרת, אנחנו צריכים עקיבה במקומו הראשון, אבל איפה כתוב שעקיבה צריכה להתרחש בחפץ? אין צורך שהעקיבה תיעשה בחפץ. בדרך כלל אנחנו אומרים שעקיבה צריכה להיות איפה? בחפץ. פה אומרת הגמרא, לא. עקיבת גופו כעקיבת חפץ במקומו דמי. אז בזה שהוא עקר את החפץ, זה עקר את הגוף, סליחה? בזה שהוא עקר את גופו, אז אם כן, עקיבת גופו ממקומו, כאילו עקר את החפץ. אתם מבינים אותי? אז יש פה כמה אפשרויות, רק בפשט, הפשוט של הגמרא. או שכל הדיון מסביב לגדר של עקיבה, שחשבנו שצריכים עקיבת חפץ במקום הראשון, הגמרא דוחה את זה, היא אומרת את הגמרא שמספיק שהחפץ נקר ברשות רשות, וזוהי ההגדרה של עקיבה. אפשרות שנייה שאני חושב שכך לא שלומד לעבוד, יש מקום להתווכח, אני לא אומר, אני לא אומר את זה רק למילה אחת, שמה שמביא גופו נייך על גבי קרקע, אז הבנתי מזה, שמה שרוצה להדגיש, שמקומו של החפץ זה לא גוף האדם, אלא בקרקע. אז ברגע שאדם עוקר גופו, אומר רש"י, עוקר גם כן החפץ מהקרקע. והעקיבה הזו נחשבת עקיבה, כמו שהזכרנו את המשל, כמו שני חפצים שמנפים זה או זה. האפשרות השלישית, אני רק מסכם את זה, שצריכים לקרוא את הגמרא פשוטה כמשמעה. שהדיון, האם עקיבת גופו כעקיבת חפץ או לא, הגמרא אומרת במסקנה, והבה מן הגמרא חשבה שעקיבת גופו איננה כעקיבת חפץ, במסקנה אומרת הגמרא, לא, שעקיבת הגוף במקומו ראשון, מועילה כמו עקיבת החפץ. זאת אומרת, עדיין אנחנו מחזיקים בהנחה שצריכים עקיבה במקומו הראשון, אבל איפה כתוב שעקיבה צריכה לעשות בגוף החפץ? אפילו עקיבה נעשית בגוף האדם, זה גם כן מספיק, זה כמו עקיבת החפץ. רק משהו? אני לא מבין את כל הגמרא וכל התוספותים, אז זה רק משהו.
למה הגמרא חשב
שהחפץ, ההגיון של החפץ, זה דעת חייב להיות על הקרקע. המשנה,
כאשר
העמיתה,
הוא עובר את החפץ מהבעל הבית, הוא נותן את זה מהקרקע, של הבעל הבית. והגיע, זה מהעיית של הבעל, יש את הבעל הבית, הוא נותן את זה מוצא.
איפה כתוב
שיש צורך לקרקע? המשנה לא מדבר, זה חייב להיות קרקע. כאשר העמיתה, הוא לקח את זה מה...
אז אתה שואל על רש"י. לפי ההבנה הזאת. האמת היא שהגמרא בכלל לא מסתירה את המילה קרקע. רש"י הוא זה ש... הזכיר את המילה קרקע. כן, כן, נכון. עושה גם כן, אנחנו נגיע לתרסות. אוקיי? שומע? מה? ראינו, מה אומר דבר
בהמשך?
אנחנו מדברים על מה הזאת, גוף עונייך, ואשר מעבר לקרקע, זה מה שגר ששומר, איפה כתוב?
אבל הוא מרשם המשנה, שם כתוב
ידו. אז מה אומר, ראינו דבר לידו. זה ברור, אבל השאלה גם היא הגוף עונייך עבר לקרקע. איפה כתוב בשום מקום שקרקע היא קריטריון, קנה מידה. משהו שואל, מה המקום הזה? לא במשנה ולא בשום מקום. אבל אני חושב שאפשר לומר מה בלי זה. אני, השאלה מה העמדת רש"י? כי זה צריכים, אני ראיתי עכשיו...
גם זה פשוט כולה
של כולה, כן, כן, כולה. כל הראשון אני מבין רש"י ככה, נכון. לא, אין שום דבר שדווקא התלבשו על המילה הזו קרקע ברש"י. ובנו מזה אלמנות. ראיתי למשל שהחזון איש, הוא לומד, יש לו כדרך 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 בקודש, כל סוגיה הוא לומד בצורה מאוד עצמאית, אבל החזון איש פה לומד בסגנון אחר. הוא טוען שכדי להתחייב, אדם צריך לעשות, להוציא, לעשות פעולה של הוצאה. פה אין פה פעולה של הוצאה. מה יש פה? הליכה. האדם עוקר את גופו ממקום אחד למקום אחר. רשות אחת ורשות שנייה. אומר החזון איש, בזה שהוא עוקר את הגוף שלו, אז העקיבה הזאת, עקיבת הגוף, במקומו הראשון, זו לא המלאכה. זו לא מלאכת הוצאה. לא מדובר במלאכת הוצאה כמעט קונטה, כמו שאפשר למצוא אותה במשכן. זאת אומרת שמה כתוב במשכן? במשכן, עקיבת החפץ. המשכן מדברת על עקיבת החפץ. וזו היא הגדר של הוצאה. פה אין גדר של הוצאה. היהודי הזה הלך מרשות אחת, כמובן עם החבץ על גבו, מרשות השנייה, והגמרא חוקרת האם עקיבת הגוף כעקיבת החבץ במקומו דומה או לא. אומר החזון איש שמה שאומרת הגמרא למסקנה, שההילוך הזה, או ההליכה הזאת שהוא עשה, אין בעצם מלאכת הוצאה. לא עבר מלאכת הוצאה כמעט קומטה במשכן שמדובר שם עקיבת החבץ, אלא הוא אומר שזה כמו הוא גרם לחפץ בזה שהוא עוקר את גופו, גרם לחפץ שגם כן החפץ יצא מהרשות הראשונה לרשות השנייה. אבל זה לא הוצאה, זה משהו אחר לגמרי.
זה משקעה מאוד כמו
המלאכה זה היה שהגיד מהגור את הקרשים. כן, עכשיו נעבוד אחר. אבל מדובר בעקיבת החפץ. כן, כן, לרגלות, לקרקע, או הפוך, כמו הגמר בדת נתן. אבל גם כן. העבירו את זה, מה הכוונה? העבירו את זה, לא בעקירת גוף, פשוט העבירו את זה מאדם אחד ואדם אחר. אבל פה מדובר באדם שהוא עושה את העקירה, הוא עוקר את גופו. עוקר את גופו, וגם כן החבץ על גבו, עוקר את גופו משות אחת ושות השנייה, זה לא בדיוק המתונת של המפה הזו במשכן. זה משהו אחר, הוא אומר, הוא מגדיר את זה כהליכה, ולא כהוצאה. זה אומר בעצם מה שעשיתי, שאני גרמתי על ידי עקירת גופי, שאחרי זה פני הקרן, רשות אחת ורשות השנייה. אומר אחד לי, זה לא הוצאה, זה משהו אחר לגמרי.
מה זה משנה,
הוצאה? הוצאה
זה
דבר חפץ, רשות
אחת,
רשות
השנייה. מה
הלפק, אבל הוא רוצה כנראה להגיד ככה, שאין, עוד הפעם, כמו שהגשנו עכשיו, שאין מעשה עקיבה בחפץ. שמה, כשאדם מעביר חפצים מהקרקע, מהגלה לקרקע או הפוך, אז מדובר בעברת חפצים, דהיינו עקיבת החפץ במקומו הראשון, ועברתו למקום השני. זה לא בדיוק מה שקרה פה. פה, נכון שהחפץ הוא עבר. החפץ הוא עבר, אבל רק בגלל שהוא עקר את גופו. אז הדגש פה זה על עקיבת הגוף, ולא על עקיבת החפץ. אז ככה זה מי שבין שזה לא דומה למתכונת של מלאכת הוצאה שהייתה במשכן. אם כן, בגלל, כך הוא מכנה את זה, מכנה את זה, כמו איזה גרם שקרה אצלנו, בזה שהוא הלך, ונאמר, אחרי זה גם כן נעקר. אז אומר אחד לי, זה לא מועיל. זאת אומרת, כנראה ש... כן, כך כנראה הוא לומד פשט באבן של הגמרא. למרות שאני מוכרח להגיד את זה, אני בכלל, יש מקום לדעי ככה, בלשון הגמרא, זאת אומרת, כך הוא לומד פשט שהגמרא מתבטאת, עקירת גופו כעקירת חפץ מקומו. זה בדיוק השאלה של הגמרא. האם עקירת הגוף נחשבת כמו עקירת החפץ, דהיינו, במרכת אותו האדם עוקר את החפץ מקומו? פה הוא גם כן עקר את זה, אבל הוא עקר את זה ישירות, הוא עקר את זה דרך עקירת הגוף שלו. והשאלה האם עקירה הזו נחשבת לעקירת חפץ או לא, כך חזרי שלומד. זאת אומרת, במסקנה, מה אומרת הגמרא? מה הייתה עם הגוף עונייך? שכנראה עקירת החפץ, כן. אנחנו כן מחשיבים את זה כעקירת הגוף. למרות שהוא עשה את זה דרך הליכתו, דרך עקירת גופו, בכל זאת עדיין מחשיבים את זה כעקירת החפץ. ככה חזרי שלומד פשט, אבל הדגש זה רחב למידה. אני חושב שזה מדויק לשון הגמרא. עקירת גופו כעקירת חפץ מקורו דומי או לא? זה פשט מאוד מקורי, כדאי גם הקודש.
אולי
אם זה היה הקדורה של עקירת גופו של עקירת הגופו 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 של עקירת בין יד וגוף. אז כנראה דבר שהפשר הראשון היה שאין צורך להכירה וחלץ במקומו, הוא מספיק שהחלץ נקע משוד ושוד. אז מה ההבדל? וההבדל הוא מה הייתה מגוף הנייך? שפה החפץ נרקע משוב ושוב. יודו לא נייך. שכנראה אצל היד, אז פה לא אמרים שהחפץ נרקע משוב ושוב. שבא היא למה? למה בידו הפשוטה לפנים, ונתן ברבי וסוחם, למה אומרים שהחפץ לא נרקע משוב ושוב? אנחנו נגיע לזה בעוד דקה, נביא את זה. מה?
נכנס ליד שלו,
אחרי זה כן נהיה כמה משהו. כן, זה מה שהוא שואל. לפי הפשט הראשון שהסברנו, שאין הדגש פה על עקירת חפץ במקומו, אלא על עקירת חפץ פשוט פשוט, אז מה ההבדל בין המקרה שכתוב במשנה, ראינו מקרה של ידו, לבין המקרה שלנו, שהייתי לחבר, הלכו למשקין, הוציאים לחוץ. אז הגמרא אומרת שיש הבדל, ראינו גוף עונייך, ידו עונייך. מה אמר במסקנה? מה במסקנה? לפי הפשט הזה, שהמסקנה היא שזה שהחפץ נעקר מרשות רשות, אז זה מה שמחייב אותו. אז מה ההבדל בין זה? זאת אומרת, במקרה של ריטין לחבר אוכל למשקין. נכון? אז מה הדין אצל יד? אומר לי מה, אצל יד זה לא למייך. שכנראה יד שונה. זאת אומרת, כך צריכים לכל להסביר, שמכיוון, אנחנו נגיע לזה בעוד דקה, מכיוון שמשהו אצל ידו שונה. ידו של אדם שונה, ואי אפשר לשאול את זה לגופו. שכנראה במקרה של ידו, אז לא אומרים שהחפץ נקע משוד ושוד. נראה למה בעוד דקה. זה הראשונים פה במקום שנעשים להסביר את זה. מה עכשיו, יהיה לו נייך. מה? אז נתחיל קודם עם שיטת רשי, איך רשי מפרש את ההבדל המסקנה של הגמרא. רשי אומר פה, ידו לא נייך, אומר רשי, דוקח, כי הוציאה לאוק המידי. ואין דרך הוצאה ולא עקירה והנחה. אבל כידוע לכם שהתוספות מנסים להסדיר מה עמדת רשי. יש פה שיטת רשי לפי הבנת התוספות. תסתכלו למטה, שהתוספות מביאים דברי רשי. בשורה שלישית של התוספות. אני מדלג קודם על החלק הראשון ניר נביא, כמו שנאחר, שרשי דוחה את הלשון, ותוספות מביאים דברי רשי. מה אומר רשי? ורשי פירו שומע תוספות יד ומנייך, על גבי קרקע. משמע, אפילו הוא בידו במקום אחד, ונתן לו חברו לתוך ידו, והוציא פופר. התוספות הבינו שעמדת רשי היא, כמו שהוא מדייק, אפילו הוא בידו במקום אחד, ונתן לו חברו לתוך ידו, מישהו אחר נותן לו איזה חפץ בתוך ידו, והוא בידו במקום אחד, והוא הוציא את זה, פטור. זה הפשט, יובר לא נעך. ועל זה, התוסות מתקשה. זה אין נראה. זה בכל עניין אומר התוסות שהתיד על חברו, בין הכתפו ובין על ידו, והוציא חיות. מה זה משנה? ואותן יושב נותר מתוכה והוציא חיות. אלמה ענך את חבץ ליד בעל הבית, שהוא בידו בשוט אחת, הבי הנוכל. וידחי ואומי שעוק אמר בעל הבית. זאת אומרת, בעצם הוא שואל על רשי, על ההבנה זאת, על ההבנה זאת של רשי שואל מהמשנה. כתוב במשנה בצורה מפורשת, נגד רשי, או נגד ההבנה הזאת בדברי רשי. נגד איך שהתוסות הבינו דברי רשי. זה נכון, נוגד מה שכתוב במשנה. במשנה כתוב בצורה מפורשת, או שנות המצורך לא צריך חייב, אז אומר התוסות שהנחת חייב זה בעל הבית, שהוא בידו בשוט אחת, הרי הנוכל. אז השאלה, רגע, רגע, אז מה הפשט ברשי? איך נסביר עמדת רשי? תוסות מנסים להסביר רשי, ולפי ההסבר של תוסות ברשי, ההסבר נוגד נשנה מפורשת. אז בכל זה לא, זו לא כוונת רשי. רשי כנראה הדין אחרת לגמרי.
אז למה תוסות שואל את זה, כאילו רשי נוגד אחד או אחר? אתם בקודים.
זה השאלה הזאת, כן, זה אני לא יכול לענות. השאלה מצוינת. אבל השאלה איך הגיע התוסות להבנה הזאת בדברי רשי? מה גרם לו להבין רשי בצורה כזאת? בגלל שמה אומר רשי? רשי אומר, הילקוק יוציא, לא כעמידי, ואין דרך הוצאה, לא, סליחה, כן, כן, ואין דרך הוצאה בלא עקירה והנחה. אז אני הבנתי שדווקא בגלל המילה הזאת לא לפעם, על גבי קרקע. המילה הזאת השפיעה על תוסות, להבין רשי, והוא מדייק מלשון רשי, שאפילו הוא ביד במקום אחד, לא ציור פטור. אבל בפשטות זו היא לא קבלה רשי. רשי אומר משהו אחר. רשי לכאורה אומר, שרשי גם כמודה, אם יש חפץ שמונח ליד הדף, בטוח שהחפץ עכשיו תמונח, ואם החפץ נעקר מתוך ידו, אז הוא ברור שעל זה הוא חייב, שזה משנה מפורשת, רשי לא יכול לצאת נגד משנה מפורשת. אז מה הכוונה רשי? כשרשי אומר, ידו לא נעך, אפשר להגיד ככה, שכוונה רשי היא, שלמרות של המסקנה אנחנו אומרים שעקירת גופו נחשבת כעקירת חפץ, זאת אומרת שרשי מגיש את העניין של קרקע, חפץ המונח על גופו, נחשב כמונח אגב בקרקע, כך רשי אומר, גופו נייך אגב בקרקע, אז אם כן, כשאדם עוקר את גופו, נעקר החבץ, כמו שאמרנו קודם, במקומו הראשון, זאת אומרת, עד עכשיו החבץ היה מונח באיזה קרקע? בקרקע של רשות אחת, היינו בקרקע של רשות היחיד. עכשיו החבץ, בגלל עקירת גופו, מונח בקרקע של רשות הרבים. כל זה בהדין החבר. מהי עם המשנה? מה אם יודו לא נייך? אז כוונה רשי, אם החפץ מונח לידו, אז איפה החפץ? לא בקרקע. אלא איפה החפץ? בידו. זה מה שהגמרא הדגישה. החפץ מונח לידו, אז מכיוון שידו לא נייך אגב בקרקע, אז אפילו אם אדם עוקר ידו בגופו ויצא רשות אחרת, אי אפשר לחשיב את זה כפעולה של עקירה. למה? בגלל שהחפץ לא נעקר במקומו הראשון. הוא לא עקר את החפץ במקומו הראשון. עד עכשיו החפץ היה מונח ביד.
ביד, איפה היה? באותו מקום של
הידוד? זה מה שאני אומר, שעד עכשיו החפץ היה מונח בידו. החפץ, אני רוצה להגיש שהחפץ מונח בידו, לא אגב בקרקע. וגם עכשיו, אחרי שהוא עקר את גופו, אחרי ש... סליחה, אחרי שהנשנה, שנטע בתוכה, אז איפה החפץ? עדיין בידו. זאת אומרת, רשי טוען שיש הבדל גדול בין המקרים. במקרה הראשון שהחפץ היה מונח בקרקע של רשות אחת, ועכשיו בעקירת הגוף החפץ מונח בקרקע של רשות השנייה, אומר רשי שעקירת הגוף כעקירת החפץ. אבל במשנה, החפץ קודם היה מונח בידו. האמת היא שעדיין השאלה שלך במקומה. מה עם הקרקע הזאת? למה אנחנו כל הזמן, הקרקע מודגשת, אבל רשי מבחין בין המקרים. ההבחנה היא, שבמקרה השני של המשנה, החפץ קודם היה מונח בידו, ועכשיו החפץ מונח בידו. אז זה מה שאומרת הגמרא, שזה שונה מהמקרה הראשון, אנו יוצאים לחבר אותו למשכין. כך לכל אני עושה...
החלק היה מיד שם לעמים, נגיד.
כן.
ברשות
הלאומית, ואז הוא עדה, אני יודע, ברשות הלאומית. בדיוק, אבל עדיין לכן תמונח בידו. אז זה הפשט, יודו לא נייך. רש"י לומד את המילים, שותם כמשמעו. מה שאין כן, גופו, גופו נייך. נייך הכוונה על הקרקע. נכון, בשוט אחרת. אוקיי, אז זה ההבדל בין שני המקרים, כך לומד רש"י. זה הפשט הפשוט ברש"י. אז אני בכלל לא מבין איך התוספות הגיעו למה שהגיעו. אבל עד דברי רש"י, רש"י לא אומר מה שהתוספות מייחסים אליו. הוא אומר משהו אחר לגמרי. וזה גשר צודק, אני מסכים איתך. אני חושב שזה הפשט בכל רב בדברי רש"י. זאת אומרת, יוצא לפי זה, לפי הפירוש של רש"י, שאין הבדל בין אם ידוע ברשות אחרת לבין אם ידוע בגופו באותה רשות, בשני המקרים האלו, בשני הציורים האלו, החפץ מונח באותה רשות שהיד נמצאת שם. אבל אנחנו לא משאירים את זה כעקירה והנחה לחפץ, בגלל שהחפץ לא נקרא במקומו הראשון. אין כאן עקירת החפץ במקומו הראשון. זה הדגש שלי רש"י. החפץ לא נקרא במקומו הראשון. זאת אומרת, לפי זה יצא קצת חידוש. אפילו אם אדם הוציא ידו מלאה לחוץ, זאת אומרת, הגוף שלו בפנים, הוא מוציא ידו מלאה החוצה, ומישהו אחר בא ועוקר את זה מתוך ידו. הגוף... נכון, אז העקירה הזאת, מה הדין, האם נחשב על העקירה או לא?
הוא עשה עקירה, הוא לא עשה
עקירה. נכון, עשה עקירה. בגלל שהחפץ עדיין חשוב כמונח באותה רשות. זאת אומרת, לפי רש"י, אני הכל לפי רש"י. למה אני אומר את זה? בגלל שיש בגמרא, בדפי אמר א', ראיתם, יש שם הגמרא, דידיה מקרה מעניינת, הזכרנו את זה כבר כמה פעמים. פה למטה, לפני שורות הרחבות, שלוש שורות. בואי רבי לכם, הגמרא שואלת, שאלות מאוד מעניינות. האמת היא... עכשיו, בואי אבר לכם, זו החפץ, בנקע הוא במקומו, וקיבלו. מה הוא? אז יש פה שאלה מעניינת בכלל, אבל חוץ מהשאלה הזאת, אני שואלת עוד שאלה. מה הדין, איפה השאלה השנייה? זו רק בימינו. ורץ וקיבלו בימינו. מה הדין באדם שזורק חפץ, ביד ימין, איפה השאלה? אני פשוט עכשיו לא רוצה את השאלה, אבל זה הופיע פה בדעת, בטוח. אדם שזורק חפץ ביד ימינו, ואחר כך קיבל את החפץ שהוא זורק קודם ביד ימינו. אז מה כתוב בגמרא? הגמרא אומר שעל זה הוא פטור. איפה זה? שהתוסות פה למטה, כן, התוסות בעצם אומר על השאלה הזאת. הוא מביא משם המחנן, זה תגור, שזה שורות האחרונות שהתוסות. הוא מביא, אבל אני אומר, לא עשית לך. ששני בני עוד נדום וחיים, דמול היה למה במקומו וקיבל חיים, אך אדם כי קיבל הוא עצמו. ולא חטפה מלוקו לחיים, אלא סלם עכשיו תור. דיר בכל דמך, לא מי פוטר, אבל כמו שנותן ממנו לסמאלו, אבל שביא את העולם הוא פטור. זאת אומרת, מה הדין במצב כזה? אדם שזרק ביד ימין, רץ וקיבל את זה ביד ימין. אז על זה הוא פטור, והשאלה למה הוא פטור? למה זה שונה מעקירת גופו? עכשיו אמרנו בגמרא שלנו, עקירת הגוף, עקירת החפץ דומי, השם גם כן, עוקרת גופו. קודם הוא זורק את החפץ ביד ימין, אחר כך הוא רץ, דהיינו עקירת גופו, לקבל את זה, ועל זה כתוב שהוא פטור. אז מה ההבדל? אז ההבדל הוא לכאורה, שבעקירת גופו הוא עקר את גופו. אז לא אכפת לי שהחפץ באותו מקום. אבל כשאדם זורק חפץ, מה הוא עשה שמה? הוא זורק את החפץ. מה? זה עקירת החפץ. אבל מקום החפץ, מקום החפץ אין שינוי במקום החפץ. הוא זרק את זה ביד ימין, הוא קיבל את זה אחר כך ביד ימין. אז מבחינה, מקום החפץ זה אותו מקום. החפץ עדיין מונח בידו, ביד ימינו. אוקיי, אני רק, זה לא עומדות אותי בחוצה.
האדם נח.
לא, לא, הוא זרק את זה ביד ימין, רץ לאותו מקום, תופס את החפץ וזהו.
הוא ממשיך ללכת?
לא, לא, כתוב ש... נכון, הוא עומד שם אחרי שהוא רץ וקיבל את החפץ, אז החפץ, מבחינת המיקום של החפץ, זה אותו מיקום, אותו מקום. זאת אומרת, יש הבדל בעקירת הגוף לכל המקום, בקרקת את הגוף שם שום דבר לא קרה עם החפץ, שום דבר לא זוכש עם החפץ. זה לא כתוב, אנחנו ביודעים.
הוא
חזר לדבר, הוא קרח את זה למעלה, הלך מן עצמו לחזר לפן, וחזר לדבר. אני לא יודע, אני רק חוזר
לדברי
רש"י. אז זה בעיה.
זה רק את המעלה.
הלך דל רענות, אבל הלך דל רענות בלי שום דבר. אז מה זה משנה? הדל רענות אלו, אז בכל זה לא מעל ולא מורי, מה זה עושה?
זה לא
עברה ראשון. לא, בלי החפץ. לא מהוזר, אה, זאת אומרת שהוא הביא את החפץ. מה, דל רענות שוב רבי? אוקיי, בסדר, זה משהו אחר. אני חושב, זה משהו אחר כבר. אוקיי, בכל זאת, אני רק... רגע, העיקר מה שאמרנו עכשיו זה להסביר עמדת רש"י. עוד פעם, אז אני חוזר על עמדת רש"י. אז רש"י לומד לא כמו שהתוספות הבינו בדברי רש"י. רש"י לומד שההבדל הוא בין גופו לבין ידו, בין מה שכתוב במשנה לבין מה שכתוב בגמרא, ההבדל הוא הבדל פשוט. שגופו נייך, הכוונה שהחפץ, כשהקרתי את הגוף שלי, החפץ נעקר במקומו הראשון, עד עכשיו החפץ היה מונח בקרקע של רשות אחת, ועכשיו החפץ הוא עבר בקרקע של רשות השנייה, הבין רש"י שבמצב כזה גופו נייך, אז אומר רש"י, העקירה נחשב על עקירה. מה שאין כן, במקרה של המשנה, שהחפץ היה מונח בידו, ועדיין החפץ מונח בידו, אין שום הבדל מבחינת מיקום של החפץ, אז כן, אומר רש"י, במצב כזה, ידו לא נייך. אז ידו לא נייך, אי אפשר לחייב אותו. זו הסיבה שהוא פתור. ידו לא נייך על גבי קרקע. ככה ההבנה פשוטה של רש"י. גוף לא נייך על גבי קרקע, וידו במשנה לא נייך על גבי קרקע. אז למרות שעקר את ידו, וגופו יצא רשות אחרת, זה לא משנה. לא מחשבים את זה כעקירה, בגלל שהחפץ לא נעקר ממקומו הראשון. ככה נדבר רש"י. זה אנחנו לא יודעים, זה גם רק אם הוא עובד, ואין לנו מושג על זה עדיין. אני עדיין לא הגעתי בזה, בכלל אני לא דן בזה, אני רק דן בחלק הראשון. לא, זה לא צריכים לעשות שום דבר, זה תיעוץ אחר שרש"י בעצם דוחה, וזה לא התיעוץ הזה. התיעוץ הראשון אנחנו עכשיו דנים בו. בתיעוץ הראשון אין שום ספק שזה עכשיו ברש"י. והמילה הקריטית, כמו שהוא אמר על זה, גרשון קודם. קרקע, למה לא הבנת? אם אני מבין, אתה גם כן יכול להבין קל וחומר. זה לא כל כך משה, ההבדל בין ידו לקרקע. דוחים את רש"י בגלל שהתוספות פשוט, תוספות מעמיס בדיוק רש"י הבנה שלא כתוב רש"י אצלנו. למה זה מפריע לך? התוספות הבינו ברש"י, אפילו הוא ביוב ומוגם אחד, ונתן לחבר אותו כדור ועוד ציפוטר, רש"י לא אומר את זה. אתה יכול לשאול, לא רק עכשיו, אלא בעוד כמה דקות, וגם תלך לבית.
מה?
לפי הפשט הזה, שידו איזה אידיאולושות עצמה, אם המושג ידו, אתה עושה אותה. האם רש"י סובר שידו נגרע אחרי הגוף או לא נגרע אחרי הגוף? רש"י, לפי הפשט הזה, בכלל לא דן בנושא עם היד, נגרע אחרי הגוף או לא.
אבל אני שואל
שאלה,
מכיר או לא? או שיד כן,
לא, לא נגרע. פה הפשט ברש"י, האם ידו נייך אגב בקרקע או לא? רש"י אומר, ההבדל בין המקרים, שבמקרה של ריטי לחבר אופן ומשכין, הוא פה נערך אגב מקרקע, לידו במשנה לא נערך אגב מקרקע. נכון, רש"י, מילה אחת, גוף לא נערך אגב מקרקע.
אבל ידו לא
נערך, אפשר להוסיף, לא נערך אגב מקרקע, אומר רש"י. אבל רש"י עושה קונטרסט בין מה שבין הגוף לבין היד, אז אפשר להניח שכוונת רש"י אגב מקרקע. זה לא עניין להבין, זה מפורש. נכון שרש"י לא השתמש במילה הזאת, אני מסכים, אבל רש"י עושה השוואה בין הגוף לבין היד. בעצם הגוף כתוב ברש"י שגופו נערך אגב מקרקע, אז אפשר להניח שיד לא נערך אגב מקרקע. אני מניח את דבר פשוט ברש"י. לא, הנושא שאתה הראית, יש פה בראשונים ארבע אפשרויות להבין פשוט הבנה ברש"י. יש גם הבנת הרש"י ברמב"ם, אני מניח שראית את זה. אז יש להם הבנה אחרת בדברי רש"י. הם כבר בעצם סוחבים את הנושא של הגוף. אבל רש"י עכשיו, איך שאנחנו קוראים אותו לכאורה, הוא לא מתייחס לזה, לא בעכשיו הראשון, לא פחות. ונכון שלא כתוב קרקע, אבל אני חושב שזה פשט ברש"י בלשון הראשון, פשט לגיטימי לפי אני ידעתי. הפשט השני, שפה אני עדיין לא הגעתי לתוספות, התוספות לומד כלשון השני ברש"י, אבל אנחנו עדיין לא הגענו בזה. אני עכשיו מגיע בהבנת הרש"י פה בריטב"א. הם מבינים את זה לרש"י פשט אחר, וחשבתי שזה לזה אתה מתכוון, אני מניח. הם לומדים ככה, מה הכוונה של יודו לא נייך? אומר הרש"י בריטב"א, מתי אומרים שיודו לא נייך? אם היד לא הווה ברשות הגוף. אם נפריד בין היד לבין הגוף, אז אפשר להבין יודו לא נייך. למה? בגלל שאז היד איננה מונחת בשום רשות. אבל אם היד והגוף נמצאים באותה רשות, אז אנחנו אומרים שהיד מונחת על גבי הגוף. מה שאין כן, אם היד עצמאית ולא נמצאת בשוט הגוף, אז אי אפשר להגיד שהיד מונחת באותה רשות. זאת אומרת, הפשט בגמרא שכתוב יודו לא נייך, מה החיסרון? החיסרון שאין פה הנחה. זה ליקוי בהנחה. אי אפשר להשאיר את זה כמונח. יודו לא נייך. ואם מדובר בידו של אדם שהיא ברשות הגוף, או באותה רשות של הגוף, אז אני שום סבק שאז היד מונחת. מונחת על גבי גופו. אבל אם אנחנו נפרש שהיד לא ברשות הגוף, אז היד בעצם איננו מונחת. החיסרון פה זה בהנחת היד. יודו לא נייך. גופו אומרת הגמרא, נייך. אצל הגוף יש הנחה. ואצל היד, אומרים הרש"י בריטב"א, אין הנחה. זאת אומרת, יוצא לפי, עוד פעם, לפי הפירוש הזה, מה החיסרון והרש"י בריטב"א? שהיד, אי אפשר להשאיר את זה כמונח. אין פה הנחה. זאת אומרת שאם, הוא הדין, למשל, אם אדם אחר יעקור מידו הפשוטה לרשות אחרת, ידו שלו פשוטה לרשות אחרת, לא לפעם, בא מישהו אחר ועוקר את החפץ ממנו, אז השאלה האם הקירה הזאת תחשב לקירה, וכל הלא. למה? בגלל שלפי הרש"י מראית לו, אינו עוקר החפץ ממקום המונח. זה החידוש. שהחפץ צריך להיעקר ממקום המונח.
אז זה רק שהיד לא היה באותו מקום של הגוף.
כן.
אם זה באותו מקום של הגוף זה הכירה.
נכון. אבל זה החידוש. יודו לא נייך שזה לא באותה רשות של הגוף. אז אם כן, החיסרון פה בהנחת היד. מה שאם כן, אצלו המקרה שלנו, בגין החבר, אנחנו למשכים, אומרת הגמרא, גוף לא נייך. שאצלו הגוף יש הנחה.
זה רק
רגע, זה הפשט של התוספות, זה פשט אחר, מן שרש"י מביא פה לומדים. פשט אחר, לפי הנקודת. רש"י, הלשון השני של רש"י. אני יש לי בפניי. הרש"י בכלל לא לומד ככה, הוא מזכיר את זה, מכניס את זה.
הוא אמר שזה לא שתי
עניינים,
זה עניין אחר.
הרש"י בברית, איך שאני הבנתי אותם, הם מזכירים את זה, אבל לא לומדים שזה עכשיו הגמרא. זאת אומרת, לפי הפשר השלישי של התוספות, שעכשיו הזכרת, גם כן הרשב"א מביא את זה, אבל יש לתוספות גרסה אחרת בגמרא. התוספות גורסים, כמו שרש"י מביא בראשות לישנא אחרינא, יודו בוטו גופו גרירה. אומר התוספות, אני קורא את התוספות אחר, עכשיו, נראה לי, כלושן אחר בגורס, לושן אחר של רש"י, יודו בוטו גופו גרירה בו יקירה. גופו לא בו יקירה. מה הפשט? מה הפשט בדברי התוספות האלו? לפני שאתה רוצה להכניס אותי שהרשב"א גם כצודק ככה, תגיד לי מה הפשט, גשר קודם, מה הפשט בדברי התוספות? התוספות אומרים, יודו בוטו גופו גרירה בו יקירה. גופו לא בו יקירה, מה הפשט בזה? אוקיי, כך הוא טוען בסוף, אבל אני לא הבנתי שזוהי ההבנה שלו בדברי רש"י. אז אני, אוקיי, אז תגיד לי מה אפשר בתוספות, אם אתה כבר מכיר את זה. מה הוא אומר? מה אפשר בלי שלחי לשם רש"י? הרגל? לא, בטוח שלא, בגלל שזה תלוי בסוגיה בדפרים. אם הספקת לראות את זה שמה, נכון, אגד יד, שמי אגד או לא שמי אגד, ככה סוגיה, יש מחלוקת בגמרא שמה, אף פעם לא שמענו שהוא סוגיה של אגד רגל, שמי רגל או לא שמי רגל, דווקא אגד יד או אגד כלי. זאת אומרת, תוספות הנראה בשיטתם, תוספות בשיטתם זה הפרגבט הנראה, זה ראיתם, תוספות שמה זה הפרגבט הנראה, זה רמת רחתה, התוספות שמה, רחתה מבאלה מגימו, תוצאו לכל איזה שיטתם, שאפילו אם אני אומר שסבור שאגד יד לא שווה אגד, אומר תוספות, אם זה למעלה בגימל צרכים, כוליאל מבודם זה אגד יד שווה אגד. למעלה בגימל צרכים, אגד יד שווה אגד. ככה תוצאו בדף הלבט מנהל. אז אם כן, מה אנחנו רואים מזה? זו הסיבה שלכל הפשט בתוצאות ככה. שהתוצאות אומרים שאיפה החפץ, החפץ נמצא במקום שהיד פשוטה אליה. היד פשוטה, נכון? אז אם כן, איפה שהיד פשוטה, זה מקום החפץ. החפץ מונח באותה רשות שהיד פשוטה אליה. אבל יש בעיה. מה הבעיה? הבעיה היא לא אותה, בגלל שעגל יד, שני עגל, מכיוון שזה כמו עגל כלי. אגד כלי שמי אגד, אז גם כאגד יד שמי אגד, זה עדיין קשור לרשות הגוף. זאת אומרת, בעצם היינו צריכים לתת לחפץ סטטיס של אותה רשות שהיה פשוטה אליה. אבל הבעיה היא שאגד יד שמי אגד, זה עדיין קשור לגוף שלי. זה עדיין עגול וקשור לגוף שלי. אז מה הפשט? זה מה שאתם עושים דומים. יודו בבטו גוף הגרירו, בואי יקירו. זאת אומרת, מכיוון שיודו בוטו גופו גרירו, אז יש צורך להכירה. מה שאין כן גופו, לא בו יהיה הכירה. נכון, אני גם תראיתי להגיד את זה נפוך, אבל תוצאות לא אומר את זה. יודו, היה צריך להגיד נפוך, אני מסכים איתך. אבל לא אומר ככה, הוא אומר, יודו בוטו גופו גרירו, אז בגלל זה בו יהיה הכירה. אבל גופו, לא בו היה קירה.
בגלל
כן, כך הוא כותב גם כן. ולמי גדורת נמי יודו לולייך לפרש שביד, הייתם בשביל לבק לגוף הגורי. אז מה הכוונה? מה החיסרון פה? האם זה מונח מותר לשוט? אני שואל אותך. זה התוצאות. זאת אומרת, יש הבדל כנראה, אפילו לפי התוצאות, יש הבדל בין אגד יער ובין אגד כלי. התוצאות גם כן הבחינו בין שני המקרים. באגד כלי, מה החיסרון שם? החיסרון שם זה לא בהנחה, אלא בהוצאה. אבל באגד יד, מה הבעיה באגד יד? זה עדיין קשור אליי. אגיד לגבי. אז למרות שאפשר להניח שהיד שפשוטה במקום אחר, אז שיש לך חייבת צד של הרשות שהיה פשוטה אליה, אבל בגלל אגד כלי, אגד יד, אז זה מונע את האפשרות הזאת. אז זה מה שאומר התוספות. יודו דיברת את גוף הגרירו, בגלל שהיד נגררת אחרי הגוף. אז זה הסיבה, מה צריכים לעשות? עקירה. מה שאין כן גופה, הוא אומר התוספות, לא בואי עקירה. מה?
דיינו? ידו בת הגוף הוא עכשיו, זה לא אומר שידו בת הגוף הוא גוף על הקרקע, לכן ידו על הקרקע, אלא בגלל שידו נקשח אחרי הגוף, הוא איזה מקום דימני, הוא כמו קרבי, הוא ככה באוויר, פשוט היד נקשח אחרי הגוף.
אז אתה אומר משהו אחר.
ולכן חסר,
אתה יכול להגיד את זה לפי התוסות גם כן בדף ער וער ונחוף. אני ציינתי את זה פה מהמקומות. תוסות בער ונחוף, יש לו חידוש שהוא טוען שידו של אדם נחשב למקום צורות. לפני שהגמרא נכנסת לנושא של כמה, זה מה שאמרת קודם בעצם, שידו של אדם נחשב למקום צורות. אז אם כן, אז אומר התוסות, כיוון להיות בבות הגוף הגרירו, היד חולקת רשות בפני עצמה. יש ליד סטטי של משהו מוקם טור, רשות בפני עצמו. אז אם כן, מכיוון שהיד נחשבת במוקם טור, אז אי אפשר לדמות את זה בחיסון בגד כלי, בגלל ששם בגד כלי החפץ מונח באותה רשות, אבל אין הוצאה גמורה. אבל פה זה שונה. ויש, אז זה מה שדוד רוצה להגיד. השאלה אם זה נכנס לדברי התוסות, אני לא רואה את זה, אני מבין של התוסות. לא, אני לא רואה את מה שגשר אמר, יד הבת הגוף הגרירה. כן.
האם היד יכול
לך הגוף, הגוף אתה אומר לך קרקע, היד אומר לך קרקע? לא, הוא לא מסכיר שום דבר על הקרקע, עוד הפעם. למה אתה מכניס את זה?
בגלל שאתה לא מסכים לפירוש הזה, אני מנסה לשאול בשני אפשרויות. שירות
אחד
הוא שהיד
בקר
הגוף, הגוף על
הקרקע, והיד
כמו
בקרקע, היד
של
עדי
כבר בחוץ. זה
שירות אחד. למה אתה מכניס קרקע כאן? בכלל לא מזכיר את זה, כן? אפשר לשני?
אפשר לשני הוא שהיד בקר הגוף, כלומר, היד לא נגיד, לא, הוא לא נחשב כמונח. למה הוא לא מונח? בגלל הוא נגרר אחרי הגוף. אז הוא מסע ככמורי, הוא פשוט עצמו.
אוקיי, זה עכשיו, אני מוכן לקבל, זה יוצא מסדר לי. זה יותר נכנס ללשון של התוסות. אוקיי, כנראה ככה התוסות הבינו, באמת זה לפי המשלחים לשרשי, ככה התוסות הבינו בהבנת הגמרא. אבל יש שיטה רביעית, אם ראיתם את זה, שיטת הראש פה, זה בכלל אם לא מבין. הראש, תסתכלו בראש. אם אתם יכולים להסביר לי את דברי הראש, אין שום ספק שאתם גאונים וגדולי הדור. הראש פה, הוא מסביר את הגמרא, ואחר כך נסכם את הפירושים השונים, כבר שפה בסוגיה, קל מאוד להתבלבל. יש הרבה חשבונות פה. כל הסוגיה הזאת, בגימון א', בגימון ב', וזה נמשיך הלאה, זה חשבונות וחישובים. קל מאוד להתבלבל. הראש אומר ככה, מה קיימנו? אני באמצע פה. ידו במערך אגב בקרקע, אילקוך לא חושב עקיבתו כעקיבת חפץ. ולא דומי לתין לחבר על כתפו או על ידו, והקר רגליו יצא בחייל. דהותם גופו נייך אגב בקרקע, וחושב עקיבת גופו כעקיבת חפץ. והתאינו, הוא אומר, שעקירת גופו כעקירת חפץ, אף החפץ שנתון בידו, למה? כיוון שעקר גופו. אבל אם לא עקר גופו, יעמד במקומו, והושיט ידו לחוץ פטור. תלחוש שבקיר הדיאק, בקיר החפץ. אז מה הוא אומר? הוא אומר שידו לא נעיך, אבל אם היד והגוף פשוט אחת, ועקר הגוף מהיד, חייב. זה לא כמו שהתוסות הביא בברשי. ממש ההפך. התוסות הביא בברשי שהיא ברשות אחת, אומר התוסות, כך הוא הביא מדברי רשי, שפתור. הרוע שלומי נמכר ככה. הרוע שמבין שאם היד והגוף ברשות אחת, ועקר הגוף עם היד, אומר הרוע שעוזר לך יד. אבל אם הוא עקר את היד לבד, מה אומר הרוע? לא נחשב להכיר. מה הפשט? מה אפשר פה? אז הקורבן נתנאל הוא מנסה גם כן להסביר עמדת הראש. זאת אומרת, איך הראש, הוא אומר שכוונתו שאפילו נניח גם בקרקע, הוא אומר שהוא פטור. כנראה שהראש הבין שידו לא נעיך, לא כמו רשי. רשי הבין ידו לא נעיך, שהיד איננה נחשבת כמונח. ולמה הוא לא מבין כמו רשי? בגלל שפה גוף ויודו ולא כמו איך. ואחר כך יש הנחה. וגם כן מכל הראש לא אומר כמו התוסלות שיודו בתגוף וגרירה. למה? בגלל שהוא הניח את זה גם בקרקע. אלא כנראה שהראש מגיש מה החיסרון? עקירה. כך מכל יוצא. הוא אומר שעקירת יד לא שמי עקירה. נכון, בדיוק. ועקירת יד? נכון, זה מה ש... אז אני חושב שרשוע צודק, שהיינו שההדר הוא שעקיבת הגוף נחשב לכעקיבה, ועקיבת יד לא נחשב לכעקיבה. לא, לא כולם אומרים את זה, לא נכון. קודם כל, רשי בתוסו לא הבינו ככה. לפי, אני, איך שאני הבנתי את זה, רשי... קודם כל, רגע, אתה צריך קודם להסביר למה זה, לזה שניכנס לזה שאני חושב, לא חושב שרשי בתוסו מסכימים עם זה. למה עקיבת הגוף... למה עקיבת היד לא נחשבת עקיבה רשוע? מה הסברה שאומר למחווי הדברים, שאומר למחווי הראש הזה, למה עקיבת יד לא נחשבת עקיבה? מה ההסבר בזה?
מה?
לא הבנתי. מה ההבדל בין עקיבת יד ובין עקיבת הגוף? אני שואל אותך.
מה שאומר שעקיבת יד...
בוא נשאר על עקיבת.
כן. מכיוון שיש לו רעיון במשנה. המשנה כותבת שכשלבעל הבית נותן את החפץ...
כן, אבל מה ההבדל?
אמרה, למה הגיע לזה?
כן.
הוא יהיה לכוח משנה.
אני יודע איך הוא הגיע לזה. אני שואל, פשוט תסביר לי מה ההבדל, יש לו איזה הנחה, שעקיבת הגוף נחשב את עקיבה. עקיבת היה לא נחשב את עקיבה. היה אם הוא מתחיל את זה. רגע, לא הבנתי מה אמרת?
הוא אומר שיד, אתה שם אותו בחדר
שלו, מה?
הוא לא אומר את זה. אני שואל אותך, החפץ נעקר משום משום? כן. אז למה עקיבת היד לא נושא על עקיבת? זה מה שמפריע לי, זאת אומרת, בגלל הראש.
הוא אמר שזה לא
עקיבת
יקר.
נכון,
זה היד
והעקיבת. אז אתם אומרים משהו עכשיו. אתם אומרים ש... כן, יש את זה לבעלה גם כן. אני חושב שהוא מנגיש את זה, אני מסכים איתכם. זאת אומרת שבעצם... הוא אומר ש... לא יודע, אני רוצה... עוד הפעם, שעוקר את הגוף מהקרקע. אז אנחנו לא אומרים, עקיבת הגוף כגוף בחפץ. אז אם כן, זה מה שאתם אומרים. כשעוקר ידו, עקיבה הזו לא מועילה, בגלל שלא עקר ידו מהקרקע. אני מסכים עם זה, אני חושב, זה פשט נכון. לא, איך הבנת את זה?
בגלל
שיד עובד הגוף, או? עוד הפעם. האם הראש אומר את זה? רגע, אתה לומד את הראש שלי, הראש אחר. אני בכלל לא, איך אתה מכניס פה כל מיני דברים? לצערי, זה לא כתוב בראש. תסתכל בראש, הוא אפילו לא לומד לזה. הדגש פה, כמו שהם אומרים, הדגש שיש הבדל בין עקירת היער לעקירת הגוף, שעקירת היער הוא נושא לעקירה, בגלל שהוא לא עוקר ידע מהקרקע. ככה הפשטות שאני חושב שאפשר להבין כך דברי הראש.
זה
אותו
אבל הוא גם כן, כנראה הוא עוקב אחרי לך, זה לא טוב. הראש לא כותב את זה. לא, זה נכון, זה לא הראש. למה צריכים לבלבל כל השיטות פה? זה לא בלבול, זה לא הרכב כזה. פשוט יש פה שיטות מאוד ברורות ובהירות. הראש לא סבור כמעט לא סבור.
אם היה תמונה על המצווה, אתה מבית של הבית, אתה מבית.
הוא שם משהו בקרוב הלאה,
זה לא
היה,
ואני מרים את החפץ,
ואני מוציא את זה, ואני חייב. כן, כך בכלל יוצא, לפי הראש.
זה לא
חשוב
למה
שהוא בקרוב הלאה. זה לא חשוב למה שהוא בקרוב הלאה. הדגש, אם אתה, אני, תקרא את דברי הראש, אני חושב כמו שהם אומרים, הדגש פה על הקהילה. ההבדל הוא שהקהילת הגוף נחשב על הקהילה, אוקיי, נוציא, נותן כל מיני הדברים פילוסופיים על החשיבות של הגוף, לאור, לעומת חשיבות של היד, אי חשיבות של היד. אז זה...
אבל אני
לא אמרתי, מה אני מבין? שהיה לי מיצוע על הקשר של הגנשר לי
להושיט את זה במקום מקום.
כן, כן.
זה לא
יצא
מהמייד,
שלא, אני לא מסיר את זה. הבנתי. בסדר, בסדר. זה משל נפלא.
רק
שנקח להשאר
הקשר,
הוא
לא
נמדד של מקום
שהיה. למה משתמשים
בעברית המודרנית כתף על כתף?
אני לא מבין. אבל אם לא עקר גופו ועמד במקומו והושיט את זה לחוץ, אז בעל הבית לפנים והוא לא עוקר את גופו, הוא לוקח את החדק שיש לו והושיט את זה בחוץ. עכשיו, בוא נניח שהוא היה מסיר איך להנחה והיה מוריד את זה בחוץ כבר, היה עושה הנחה. הוא
לא מדבר בסגנון שאתה מדבר.
אם לא עקר גופו
ועמד במקומו והושיט את זה לחוץ, לא חושב עקיר את יד. הוא אומר מה שהם אומרים, בחושי מכיר את יד, מכיר את חבר, רק מכיר את הגוף, יש הכיר את חבר, זה מה שהוא אומר, ואין הם צורקים, היה אחוז. ואין מה לספק טוב.
אם בא לך את לפנים, והוא יש לו חפץ ביד, מושיט לי ידו בחוץ, והוא מניח את החפץ בחוץ, פתור?
אבל מה הקשר למה שעבר שם?
הוא
לא שפטור,
בגלל
חסירה, עקירה,
אין
עקירה. נכון, זה אומר שעקירת היד לא נחשב על עקירה.
אני מישהו, לפי
הראש, אדם שנמצא לבית לפני, חפץ מידו,
הוא
לוקח
את
היד,
מושיט את זה בחוץ, מוריד את זה למטה, עוזב את החפץ
בחוץ. זה עקירה בהנחה, אני לא מבין.
הוא עשה
עקירה, הרב אמר עכשיו, הוא עשה עקירה. הוא עשה עקירה, הוא עשה עקירה, הוא עקר את החפץ. ברשות היחיד, והיליח, זה ברשות רבי, זה לא
נכון. שוב, בעל הבית יש לו חפץ ביד. הוא מושיץ את זה לחוץ. הוא מוריד את החפץ בחוץ ועוזב אותו. למה ביקש שהראש עכשיו אמר,
נכון? הוא עשה עקירה ברשות היחיד והנחה ברשות רבי.
אבל הראש אמר, שעמד במקומו, מושיט את זה לחוץ, פתור. זה לא
חשיב. בגלל שלא עקר את גופו.
למה הוא אמר לי שהוא עשה עקירה ספר?
בגלל שהוא בעצמו לא חושב להכיר את יעק, הכיר את זה, הוא אומר שהעיקר שיעקור את גופו. אני לא חושב שזה
מוכיח
אותו. מה?
במקרה
שאני אמרתי, לא עקור את גופו. כן, זה לא עקור את הגוף, אז לפי הראש, אין לך לנה, אין לך לקירה.
אז הוא
יפתור. לפי הראש. זה לא מחודש. החידוש הוא לא שהקיבת יעק לא נשב על הקירה. זה החידוש. מה?
אבל
אני
לא יודע.
נכון, אבל אני לא חושב שזה אפשר. זה מה שאומרת, לא חושב שזה אפשר ממש. לא מסביר את זה בכלל. אני לא אוהב זה בדברי הראש עצמו. אוקיי, בסדר. אתה יכול להשאיר וישאר עם הפשע שלך, ואני חושב שהפשע שלי נכון. בכל זאת, אז... לא, הפשע של הראש, כמו שאמרתי קודם, שיש הבדל, החיסרון בגלל שבעקיבת יד אין עקיבה. עקיבת יד לא נשאר לעקיבה. רק עקיבת הגוד נשאר לעקיבה. ככה ממש מחדש. אז רגע, אז נסכם את הדברים, רק נסכם את שעות השיטות. אוקיי, אתה... בסדר, אני לא... קשה להתווכח איתך.
לא, אני אשאר שוב, בעל הבית לפני. בא אשתו של בעל הבית, נותן לו חטף ביד. עכשיו בעל הבית יש לו חטף ביד, הוא מושיק את זה לחוץ. הוא מניח את החטף בחוץ, הראש יגיד בטור.
הראש אומר, ככה אני הבנתי אותו, שבעצם החפץ, איפה החפץ מונח? בעצירו שלך. מה? החפץ
מונח, שיהיה
לא. כן, לא, אני שומע אותו. מישהו הבין
את היד.
כן.
נכון. עכשיו, היד שלי...
שוצר לרשות השנייה.
היד שלי באותו מקום, באותו
מקום
של התורה, נכון? בסדר. אז יש הנחה עכשיו, זה נע,
החפץ נע,
נכון?
החפץ נע,
יד
שלו. ועכשיו היד שוצר ברשות השנייה.
ברשות
השנייה, אני נותן את זה ליד של הערבים. ביד של הערבים ברשות הערבים. עשיתי כאילו הוצאה. בפי הרעש, בואו עשיתי הוצאה.
נכון, בגלל שהקיר עד יד, הקיר עד יד
לא
נשאר את הקירה.
מה?
איך הוא תגיד את זה משנה? שהוא חייב לקחת את זה, אז המשנה מדבר שהבעל הבית זה הסיפור הזה. הוא לקח את זה מהקרקע, יד. הוא לקח את זה מהקרקע, הוא לוקש את זה בגלל של הערבים. וכל זה, המשנה,
המקרה של המשנה כבר שידו פשוטה לפנים וגופו לחוץ ונתן על הבית בתוכה. כתוב במשנה שעל זה הוא פתור. אז מה הבעיה?
לא,
המשנה מדבר, השאלה של מה ש... רגע, באיזה מקרה אתה מדבר עכשיו?
אני מדבר במשנה שאני אבא על הבית, אני יש לי לתחפש ואני
לא יודע שעשית עקירה והנחה.
כן. אז איך
עקירה
ואז
אני
יושב
ומתאים את
זה
ביד שבאמרים.
אז זה
הנה.
זה
הקירה, אתה
הנתק. בסדר, אז מה אתה אומר עכשיו? מישהו מתאים את זה ביד שבאמרים.
כן.
אז הוא עשה הנתק. אז הוא עשה את ההנחה.
או שאתה
נחת
לבד הבית.
לא, שהגיעת הוא לא פרוצי. אז אני לא יודעת את זה, ואני לא יודעת את זה ליד של האחים, שאתה יודעת, כל מי שאתה להפיר. נכון? אז אני לא חייב. בגלל שלום, אני את הכיבה הגיעה.
נכון. ספיר הראש. כן, כן.
שזה מאוד מאוד מחודש.
מחודש בגלל?
הוא חייב לך, הוא צריך להיות חייב. זה שמישהו
יש לו,
אם אני
עובד עם חטף
ביד שלי, אני
חושב 8
שעות
בבית
שלי
עם חטף
ביד,
זה
לא
לכם
מונח.
זה מה שהוא אומר, אבל אני יכול להגיד. זה מה שהוא מחדש.
נכון, אתה חייב להבין את המשנה. אני רוצה להגיד.
נכון, כך הוא מבין את המשנה. אז רגע, אז רק נסכם את כמה שיטות שיש לנו. יש שיטת רש"י, בסוגיה הזאת, שמה החיסרון? שהיד, אומר רש"י, יד או לא נייח. יש בזה מחוז את תוספות הרשב"א, מה בעצם עמדת רש"י. לפי התוספות, הוא הדין, אומר התוספות, עם יד ובגוף או בשוט אחת. גם כן לא מחשיבים את זה כהלכה. לפי הרשב"א והריטב"א, הם הבינו שמה שרש"י כותב פה, יד או לא נייח, דווקא באופן שידו פשוטה ברשות אחרת. אחר כך שיטת התוספות שהחיסרון בגלל מה שאמרת. יודו בת הגוף וגרירו, אני הבנתי את זה לפי הגמרא ולסליפת, טוב, שיגד יד שמי יגד. ככה תוספות הבינו, אז אין פה הוצאה גמורה, בגלל שהיד עדיין קשורה ברשות איפה שהגוף נמצא. ככה תוספות הבינו. והראש לומד פשט מאוד מחודש. שהוא לא אומר שהחיסרון פה בגלל שאין עקירה, שעקירת יד לא נחשב על עקירה. אז יש פה בעצם ארבע שיטות, אפשר להגיד שלוש שיטות, רק חשבה מה עמדת רש"י בדיוק, על זה חלוקים, התוספות ברש"י.
זה
חלוק
שמה, עמדת רש"י ממש בסוף אומר, לא
בסמינת יתירה. מה הפירוש של המילים האלה? כן, נגיד, זה החידוש של רק צריכים להסביר את המילה. מה הפירוש של המילה?
מה נמצא פה ולמה נמצא?
כן. מה אתה אומר?
אני
הבנתי
שהיה
נמצא
שפצוף פה. גוף עונאי, ידו לא עונאי. יד לא עובד את הגופות, משהו כזה.
מה זה? כמוסי לי דווקא, מה זה יצא רעי?
הגילו היה כתיב בזמן המילים, ידו ודה על גוף עברה, זה היה נמצא.
למה? כבר אנחנו יודעים את זה, כי זה כתוב,
לא
נעים. המשפט,
יד
או
לא
נעים,
המשפט, יד
או בת
הגוף
הזה, זה רכב, זה נעים.
בסדר, אני מסכים
לך. אז מה זה יצא רגי?
שלא
עושים
את המילים, יד
או
בת הגוף
הזה. אה, בגלל שזה כבר נכנס, במילים יד או לא נעים.
בדיוק.
אז אין צורך להגיד את זה.
בדיוק.
אוקיי, זה מכובד.
מה
שאתה
אומר, זה מה שרשי בשיטתו,
כן.
שהוא מדביר יד או לא נעים,
כוונה, בגלל יד ובת הגוף הזה. לכן
זה מיותר. אם זה לא
רש"י לא אומר את זה,
עוד הפעם. אבל
רש"י לא אומר את זה.
יש שתי אקסיומות להבין את המילה יתרה.
כן.
זה יתרה שאקסטרה.
נכון.
או זה יתרה ש...
למה אני צריך להגיע לשיטה רש"י, שרש"י דוחה את זה?
לא דוחה, אני
שומע עכשיו מגיע שיש שני פשטים במילה הזאת יתרה. או שהפשט הזה מיותר, ושיש לו רש"י כבר פשט אחר.
לא
אומר
פשט אחר.
אלא?
זה עוד לא פשט.
זה לא המילה של יתרה. כי אני ידעתי. אני לא הבנתי אותך. נכון, מה זה יתרה היא? שההבנה הזאת היא מיותרת לגמרי. אין צורך לזה, יש לנו אפשר להגיע
לזה.
יש לרב עוד מקורות, אתה עכשיו לא מכיר את עכשיו ככה בצעק הזאת, תשאר זה עובד לי, אני נמיד שאני אגיד לך. אני רק אומר שאני חיבתי בפשטות יתרה היא, שהכוונה היא שאין צורך. הפשט הזה מיותר.
המילים
יתרות, כבר למדנו את זה. לא, אני לא הבנתי ככה בכלל, אני הבנתי שיש לנו פשט אחר. אז אפשר זה מלצר. למרות שזה קרה לי הבנתי את הפשט רשי. אפשר להגיד כמו כמו שאתה רוצה, זה מה שגשן גם כן רוצה להגיד. אבל אני לא רואה את זה במילים הראשונות של רשי. זה מה שאתה כל הזמן מנסה לסוב אותי, שרשי יביא את זה כמו שהרשי, היינו ההבנה ברשי, כמו שהישנה אחרינה. שזה ישנה אחרינה ולשון ראשון של רשי לא כל דבר. ולפי אני יודעת לי, זה לא נכון. לא נכון. אוקיי, אני רציתי גם כן לעשות עוד כמה דברים, טוב? זה לא הספקתי. מה? לא, עדיין לא נתחלנו על זה כמובן. כל הזמן עמדנו על... אני רוצה בעצם לקרוא את התוספות פה, עקירת גופו, עקירת אין סדום יולו. זה קצת לעבור על זה. התוספות אומר, סניר לוי, וחינם ממוצא נבואי ועניין הנוחו. אותה שאלה ששאלנו לגבי עקיבה, אפשר לשאול לגבי הנחה. גם שאלות חייבת רשות רבים, ימד שם נפוש. זה לא נניח אגב וכאגב. אם הנוחת גור ואבק הנוחת חייבת, לא לא. דרך אגב, ראיתם פה בתוספות ראשונים, אומר הרשב"א, בתוספות ראשונים, זה הרשב"א משנץ, הוא אומר שזה מאוד מדובשית בהנחה, שאנחנו לא אומרים הנוחת גור והנוחת חייבת. הוא מביא גמרא מפורשת. כשהגמרא אומרת, גילנום, הנוחה לא בואי דל על הבדל, אבל עקיבא בואי. ככה הרבה ראשונים הבינו, שיש הבדל בולט בין עקיבא ובין הנחה. למה? למה הספק דווקא בעקיבא? למה הספק דווקא בעקיבא? בגלל שיש צורך לעקיבת החבית במקומו, כמו שאמרנו בהתחלה. כיוון שעקיבא זקוקה לעקיבת חבית במקומו, זו הסיבה שיש ספק. אבל הנחה, ברגע שהחבית נח, אז הנחה נחשב בהנחה. וכל השאלה בעצם היא לא שאלה. אוקיי, נכון, דיברנו על זה. והתוצאות אומרים בהמשך, הוא אומר, אם הפיתו דיקטוני, או שנותו מתוכו להוציא, אני חי על רגע ונפשר. ויגלו כמו שיניך אגב לקרקע. מה הפשט בזה? כל זה הפריע לי, כל ה... אני לא הבנתי גם כן, הוא אומר ש... אם אנחנו נקבל את ההנחה, שההנחה גופו לא נחשבת להנחה, למה לא נגיד שהנחת הגוף, יש עוד בעיה, הנחת הגוף גם יכולה לבטל את העקירה הראשונה, לא? אומר תוסף שאחר כך הוא מניח את הגל לקרקע. כי אני מבין, אבל השאלה איך זה עוזר, מכיוון ש... מה קורה עם העקיבה הראשונה? מה קורה פה בדיוק?
כאשר
אומר שאולי אפשר להוכיח במשפט. כן, שהניח אגב
יקעת. שהוא לא אומר, לא שהוצאה בלי הנחה זה נחשב כהנחה.
כן, כן, כך הוא כותב, נכון.
והנחת פה זה נחשב הנחה.
אוקיי, אפשר להגיד ככה, אני רואה שזה אפשר, אפשר פשוט. ורק עוד נקודה נוסף, אני שואל עוד שאלה מהמשנה בדחית א', המיילו פשט, ממתנית נתן לו יצא החי ונחתו, שם ישכח ויצא, בי עקיר את גוף עולה כעקיר החבר, לא משואל אותו סוף, המיילו יצא בה, שאלה מצוין. אבל מה צמנית את זה, יצא דרעית, עקיר את גוף עולה כעקיר החבר. יש לא אומר, אבי לא אוכי, עשו דרבנה. נכון? האמת היא, הראשונים פה רוצים לחלק, הראשונים פה מחלקים בין מה שהתוספות ראשונים גם כן עוד הפעם, בלי בשם הרשב"א לחלק בין עקיבה להנחה. אז אם יש, אם נקבל את ההבדל הזה בין עקיבה להנחה, אז בעצם הקושה הזאת לא קשה. נהייתי בכל קשה להבין. לפי הרשב"א, אם אין עקיבה, אז למה לא יצא החיה במחתו? אם אין עקיבה. מה קורה שם, בנושא של החיה? זה
עקיבה.
מתי העקיבה הזאת מתרחשת?
הוא יצא...
לבעוד יום?
לבעוד יום,
לפני שבת. יוצא לבעוד יום. אבל הנחה, מתי? נגיד, לא משנה, בגלל שהנחה בלא עקיבה גם כן כנראה אסורה מדרבנן. אומר, יש איזה איסור רבנן. איך אתה יודע שהנחה בלא עקיבה אסורה מדרבנן? בגלל שיש את החקירה שחוקר... מה?
מה המשנה?
מה אמרת?
איך אנחנו
יודעים את הנחה
בלא
עקיבה אסורה מדרבנן?
מהמשנה?
לא, לא. מהמשנה בעצם לא כתוב ככה. רשי זה ש... רשי, כן, כן. רשי מגיש כמה פעמים, מדבר למדעות, מתרגיל למדעות, מתרגיל למדעות. רשי כמעט במערך כל הדרך מגיש שהבעיה היא עם העקיבה. לשם אני אגמור את העקיבה ויניח את החפץ. אבל אני שואל הפוך. איך אתם יודעים שההנחה לא עקיבה, אסורה. השאלה הזאת היא שאלה מאוד חשובה, בגלל שהאבינזר והתוצאות חיים כבר חוקרים מה המחייב, האם המחייב של הוצאה מחייב הוא עקיבה, רק שיש גם תנאי, שבפני שאדם הניח את החפץ לא יכול להתחייב. יש על זה הרבה פלפול בנושא הזה. יש לנו קהילה שאם ראיתם ויפתיעו לנבט, יש פה רשי, שרשי מבחין בין עקיבה להנחה. מה שאומר שהקיבה זה איסוד רבנן של הוצאה בשבת, מה שאין כן, הנחה זה דין אחר, זה דין של אדם שרוצה מקצת המלוכה. והשאלה, אני חושב, היא שאלה לגיטימית. זו שאלה שכל הזמן רק מגיש את הקיבה, שמו יגמור בהנחה. מה שאומר את הבדם נאו, גימו נאו, גימו נאו, אני יכול לומר לך כמעט 10 פעמים שמה שאומר את זה, במסכת הזאת. בפרק הזה, לא במסכת הזאת. בכל זאת, השאלה לגבי הנחה, מה הדין בהנחה בלי עקיבה? אבל אתם מניחים שזה גם כן עשו. כן. כן, כן. השאלה שאת עושות שואל.
כן, אבל בסדר, שבדברנו
היום,
משמע,
שזה לרבנן. מה כתוב שם?
Hold your mayor, ויהודה,
כן.
משהו שיכול להיות, כן.
זה חייב, אבל הוא משהו
חייב,
יש לנו מה קודם. לא יצא, אומר, אומר, תגיע
של חייב של חוד, של רואים, אבל הוא מדבר, הוא מנסה, חייב של חוד, של רואים. אז מה אתה רואה מזה? אז, לפי המייר, לפחות, זה בעצם בלב, אבל...
כן, כן.
אבל לפי הדעה
שנייה...
הוא חייב,
לא, הגמרא דנה האם דרכו בכך, האם דרכו בכך. זה הנושא של רבי יהודה.
אם דרכו בכך, אם דרכו
בכך, אם דרכו בכך, אם דרכו בכך, אם דרכו בכך, אם דרכו בכך, אם דרכו בכך, אם דרכו בכך, אם דרכו בכך, אם דרכו
בכך, אם דרכו
בכך, אם דרכו בכך, אם דרכו בכך, אם דרכו בכך, אם דרכו בכך, אם דרכו בכך, אם דרכו בכך, אם דרכו בכך, או פסקים כמו רב יהודה. זה נכון גם לשאול. אני לא זוהה, הרמב"ם מחבר שאנחנו צריכים לבדוק את זה. הרמב"ם מחבר פסקים כמו המאה. אין דרך לעשות את זה בכך.
למה?
אבל יש, אני חושב, שבוע פסקים פעם אחת רב יהודה.
למה?
בגלל שאם זה דרך מנוצר, זה לא מחמר את הלב. מה הבעיה? רשי אומר כמה פעמים פה בהצדיה. אומן שמפחיד דרך ומנותו, שהוא הגיע להציל בצורה כזאת, אומר רשי שעל זה הוא חייב. לא, תסתכל ברשי ולמד אומן, אומן. רשי אומר, אומן המפחיד דרך ומנותו, שהוא לא רוצה לפרחים, כן, בכל חייו. רשי, זה כל הכל מגזיר, כי אז אם זה אומר חשב, אז זה חשב. מה? חשב. נו, אז מה? אוקיי, זה שאלה, מתי... פה צריכים להבין אם יש לו רשות רבי מן התורה, אז בטוח שאסור לצאת, ומה אתה לא שכיח? זה בדיוק מה שגמר אומרת. סבוק לחשיכה דרך אגב הכוונה זה בני השכיח, ככה משתברו וככה פרוטקי מביא מהחשיך. אגב זה אין שגזר לגזר זה רק בסומת חשיך, אז זה שייך זה לא לגזרה. זה בזמן שאנחנו, כל ההנחה הזאת שבזמן חזר, שיש לה רשות רבי מן התורה. אצלנו אין דבר כזה, יש לנו איזה קאמרי. אז כמובן, וזה שונה. אוקיי. אנחנו נתקדם הלאה בשבוע הבא. זאת אומרת שאנחנו רוצים להגיע עכשיו לעוד סוגיה מסובכת. בדרכים הוא מבין. פשיט אומרים. יום השלום אין עוד פשרה מוגזרה. אוקיי. Thank you.